שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקדוש בספר מסכת אבות פרק רביעי. אנחנו לומדים את מסכת אבות ואנחנו בעיצומו של פרק רביעי. איזה משנה? זאת שאלה טובה. אצלי זה משנה יוד, אבל זה לא אומר כלום, כי זה משתנה בין המהדורות. אצלך למשל זה יוד בית. תבינה? כלומר, רבי מאיר אומר. אני ברבי מאיר אומר. עכשיו, רבי מאיר אומר, זה מופיע אצל חלק מהאנשים במשנה יוד, יוד א', יוד בית. רבי מאיר אומר, יפה. אני גיליתי לתדהמתי, שיש אנשים שאין להם ספר. הרי יש פה ספרים, אז למה אתם לא לוקחים? למה? תדעו לכם ששיעור שבו האדם קורא בספר מובן פי חמש מאשר אותו שיעור בלי ספר. לכן כמה מומלץ שיהיה לכם ספרים. מאוד. מאוד. אבל אנחנו נגד כפייה. מי שלא רוצה ספר, שלא ייקח. אבל זה בעיה שלו. פרק רביעי, יש פה. יש? בפרק רביעי, פה יש לך גם שמונה פרקים וגם מסכת אבות. פרק רביעי, במשנה, אצלי, משנה י', המתחילה ברבי מאיר אומר. רבי מאיר אומר, כולם מצאו? יפה. רבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, והווה שפל רוח בפני כל אדם, ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. טוב, דברי רבי מאיר נראים לכאורה כדברים די בנאליים. כלומר, מה הוא מוסיף לנו? מה, לא מצאת? אני לא מבין, מה כזה קשה למצוא?
עשיתי השוואה.
מצאת?
כתוב ריבי.
אצלך כתוב ריבי. נכון. יש... כן, זה בפרק רביעי. עכשיו, איזו משנה, זה יכול להיות, זה תלוי במהדורות. לפעמים זה משנה יוד, זה משנה יוד בית. העיקר זאת המשנה המתחילה במילים, רבי מאיר אומר, הווה ממעט. מצאת? אצלך איזה מספר זה? רגע, זה הדבר תמוע בעיניי מאוד.
אני מגיע עד איך.
אז תגדיל אותי. כן. אז פה, קודם כל דברי רבי מאיר נראים דברים בנאליים ביותר, והשאלה היא למה הוא אומר אותם. בסדר? בינתיים עלתה כאן שאלה טכנית לכאורה, מדוע ישנן מהדורות שבהן כתוב רבי מאיר, וישנם ספרים שכתוב בהם ריבי מאיר, נכון? מה? לא הבנתי. זה אותו דבר, אז למה זה שני דברים שונים? למה יש מהדורות שכתוב רבי, ויש כאלה שכתוב בהם ריבי? אצל הספרדים נוהגים להגיד ריבי, אצל אשכנזים רבי, אבל זה עוד לא מתרץ את הקושי. למה הספרדים אומרים ריבי, ומדוע האשכנזים אומרים רבי? נכון? גם בהגדה של פסח, מעשה ברבי אליעזר, ומעשה בריבי אליעזר. נכון? לא, רש בית יוד, אם כי בכתבי יד עתיקים של הירושלמי כתוב ריבי עם יוד. זה נכון. כן, למשל גם בפסיפסים של התקופה הביזנטית בארץ, שלפעמים כתוב ריבי עם יוד. אבל השאלה היא, למה אם כן הספרדים מנקדים בחיריק, והאשכנזים בפתח? השאלה ברורה. רוצים תשובה? תשובה פשוט מאוד. מאיפה זה בא השם רבי בכלל? מאיפה זה בא המילה הזאת? בתנ"ך זה לא מופיע. זה כבר ראשי תיבות, אבל המשמעות הפשוטה, האטימולוגיה של המילה, הרי זה לא מופיע בתנ"ך, רבי, נכון? זה בא מן הארמית. מה יש בארמית? רבה, המילה רבה בארמית זה גדול. אז רבי זה הגדול שלי. הגדול שלי, כן, רבי, הגדול שלי, בסדר? לא, רבי זה אלוהים בערבית. רב בערבית זה אלוהים. רבי זה אלוהים. אבל בעברית, על פי הארמית, רבי זה בא מרבה בארמית, זה הגדול שלי. וגם במגילת אסתר, ונשמע פתגם המלך בכל מלכותו, כי רבה היא. רבה הכוונה גדולה. לעומת זה, המסורת הספרדית אומרת ריבי, כי היא רואה במילה ריבי קיצור של המילה ריבון. הריבון שלי. ואז ריבון, קיצור, ריבי. ברור? זה שתי המסורות. בסדר. אחרי שסיפקנו את סקרנותנו האטימולוגית, אנחנו ניגשים לגופו של עניין. רבי מאיר או ריבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. טוב, לכאורה, מה הוא חידש לנו? מה הוא חידש? זה שאדם צריך ללמוד תורה, כולנו יודעים, לא? ואי אפשר שאדם ילמד תורה אם הוא עובד כל הזמן. לכן צריך קצת למעט מן העבודה, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. מה? אז הייתי אומר, זה כזה בנאלי שאני לא יודע למה רבי מאיר כותב דברים כאלה. מבין את השאלה? רבי מאיר הוא רבי מאיר בעל הנס. אבל זה עוד לא מסביר לי למה הוא כותב דברים כאלה בנאלים. כי הם לא בנאלים. פרש לי מדוע אינם בנאלים. זה מה שצריך לברר. מה זה ממעט בעסק? הכוונה לא נאמר בטל עסקיך. כי אם אתה תבטל את העסקים שלך בבת אחת, לא תצליח. לכן אומר, הווה ממעט לאט לאט, ואז תוכל לעסוק בתורה. כלומר, יש סיפור כזה שמספרים על רבי ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר בליטה, שפעם היה איש עסקים שאמר לו שיש לו מעט זמן ללמוד, יש לו סך הכל רק רבע שעה בשבוע שבו הוא יכול ללמוד. ואז שאלתו הייתה, מה ללמוד באותו רבע שעה מסכן שנותר לו ללמוד? מה אתה היית אומר לו ללמוד? פרקי אבות? הוא לא אמר לו את זה, הוא אמר לו תלמד מוסר. בסדר, עשה זאת. אחרי... זה כבר שאלה אחרת, אבל הוא אמר לו תלמד מוסר. אחרי זמן מסוים, חזר אותו אדם אל רבי ישראל סלנטר, אמר לו, כבוד הרב, גיליתי שיש לי חצי שעה פנויה. אז מה ללמוד? אמר לו, תלמד מוסר. אז אחר כך הוא הגיע וגילה שיש לו יותר זמן, ויותר זמן, ויותר זמן, עד שבסוף גם יכול היה ללמוד הרבה תורה. כן, כלומר, אבל אם הוא אמר לו מראש, תסגור את העסקים שלך ותלך ללמד תורה, זה לא היה עובד. לכן אומר רבי מאיר, יש פה אסטרטגיה, אסטרטגיה מעשית. הווה ממעט בעסק. כלומר, תמעט לאט לאט ועסוק בתורה. זה הסבר הפשוט של הביטוי הזה. כן, נכון. איזה אפשרות אחת. כן, ממעט בעסק ועסוק בתורה. כן, ממעט, כן. יש גם משמעות יותר מעמיקה שנמצאת אצל המהר"ל מפראג. מה זה ממעט בעסק? הרי אדם בוודאי שאיננו עוסק בעסקיו כל היום. הרי אדם צריך לישון, אדם צריך לאכול. אז מטבע הדברים האדם ממעט בעסקיו בכל מקרה. אז היה אפשר להגיד, כשאין לך כוח לעסוק בעסקים, אז תעסוק בתורה. בשעות הפנאי. יכול להיות שיש אדם שיש לו הרבה שעות פנאי, ואז הוא יעסוק בתורה בשעות הפנאי. מה אומר לך רבי מאיר? לא. הוא אומר, תעסוק בתורה דווקא כשיש לך כוח לעסוק בעסקים, ואף על פי כן אתה ממעט בעסק כדי לעסוק בתורה. כי אז זה מראה שיש לתורה מקום של חשיבות בחיים שלך, מקום של כבוד, לכן אתה ממעט בעסק כדי לעסוק בתורה. מאור? עכשיו, כמה למעט? הווה ממעט בעסק, כמה? כמה אפשר למעט? מה? עד כמה אפשר למעט? אפשר למעט עד אינסוף. כלומר, ממעט בעסק. עד קרוב לאפס. כלומר, הרי כיוון שהביטוי למעט הוא ביטוי לא מוגדר, הוא יכול להיות, אפשר לצאת ידי חובת הביטוי הזה באחוז אחד, אפשר גם ב-99 אחוז. כן, תמיד זה יישאר מיעוט, כן? שאדם מיעט את העסק. כן? אבל העיקרון הוא שצריך שיהיה עסק ושיעסוק בתורה. בסדר? מה זה לעסוק בתורה? ללמוד, אז תגיד, תלמד. כלומר, זה הביטוי שלכאורה מתבקש. ממעט בעסק, ולמד תורה. מה זה לעסוק בתורה?
לעסוק זה גם
מלשון עסק. ומה המשמעות?
להחליף
עסק בעסק, זה אפשרות אחת. הייתי אומר ככה, עסק לא סוגרים. נכון? יש פעמים הפסדים, אבל עסק לא סוגרים. עסוק בתורה, שהתורה יהיה העסק. אבל אני חושב שיש פה משמעות אחרת יותר נאמנה למשמעות של המילה הזאת בלשון המשנה. בזמן המשנה, כשהיו אומרים על מישהו שהוא מתעסק, הכוונה שהוא עושה דבר בלי כוונה. כן? יש אדם, למשל, עושה מעשה בשוגג, יש אדם שעושה מעשה במזיד, ויש אדם שעושה מעשה במתעסק. מתעסק בהלכה פירוש שאדם לא שם לב שהוא עושה את המעשה. זה נקרא מתעסק. למשל, אני יודע, אדם באמצע הלילה נורא מבולבל, הוא עכשיו חלם איזה שני סיוטים נוראים, והוא במחילה מכבודכם זקוק לשירותים. ואז הוא תוך כדי, הוא מדליק את האור, הוא אפילו, זה אוטומטי. שבת. פתאום שם לב שזה שבת. מה זה נקרא? לא, זה לא נקרא שוגג. זה לא נקרא שוגג. זה נקרא מתעסק. כי הוא אפילו לא שם לב. מה זה שוגג? שוגג זה כוונה שהוא שכח שזה אסור. או שהוא שכח שהיום שבת. אבל מי שבכלל לא שם לב למה שהוא עושה, זה לא נקרא שוגג. זה מדרגה פחות מזה. מה ההשלכה ההלכתית? על שוגג הוא צריך להביא קורבן. על מתעסק, הוא לא צריך להביא כלום. נכון? למשל, אדם שכח שהיום שבת והדליק את האור. מה הוא צריך לעשות? לא, הוא צריך. הוא צריך להביא קורבן. איזה קורבן?
חטאת.
מה זה קורבן חטאת, תגיד לי? זה כבש. כן, כבש. כמה עולה כבש?
1,500 דולר.
1,000 שקל בערך. בין 800 ל-1,000 שקל. כן. נכון, על כל הדלקת נר, על כל הדלקת אור בטעות. כן? פתאום הבן אדם מגיע לירושלים, צריך להפסיד יום עבודה, להסתובב באוטובוס עם הכבש הזה, ובכלל עושים לו בעיות, לא מוכנים להעלות את זה, וזה יום חם, הפרווה של הכבש גורמת לו להזיע.
ואפילו מונית ספיישל הוא לא ייקח
אותו. כן, והוא צמא, ובקיצור, זה לא כל כך קל. וחוץ לזה שזה אחר כך זה משפריץ אדם לכל הכיוונים, הוא צריך לראות את השחיטה הזאת בכל העת, באמת. כל זה בגלל הדלקת, תבין? אתה אומר זה הכל, זה בלגן. על כל פנים, זה מה שעושה אדם שוגג. לעומת זה, אדם המתעסק, הוא לא צריך לעשות כלום. כלומר, הביטוי להתעסק הוא ביטוי זול. כן? ולכן יש לתמוע לכאורה על הנוסח של ברכת התורה המקובל אצל אחינו האשכנזים. מה אומרים אחינו האשכנזים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. תסתכלו בסידורים האשכנזיים, אתם תראו שהברכה שאומרים בבוקר על לימוד תורה, היא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. אחינו הספרדים לעומת זה, מה הם מברכים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. בקיצור, אף אחד לא אומר מה שמתבקש לכאורה. מה היה צריך לברך? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה. אף אחד לא אומר את המילה הזאת. כן? אחד יברך על דברי תורה, הוא אומר לעסוק בדברי תורה. מפחדים להגיד את המילה ללמוד. הסיבה היא פשוטה מאוד. אומר המהר"ל מפראג בספר תפארת ישראל בהקדמה, שללמוד פירושו לכוון לאמת. לומר את האמת. אם לא אמרת את האמת, זה לא לימוד. זה היה סתם טעות. נכון? ומי אמר שאתה מגיע לאמת? או כלשונו של המהר"ל, דרך האמת רחוק מי שימצא. קשה מאוד. אתה לומד משהו. איך אתה יודע שהבנת נכון? אולי הבנת לא נכון?
אולי מה שכתבו לא נכון.
אולי מה שכתבו לא נכון. בקיצור, יש לך פה בעיה. אתה רוצה, כלומר, אתה לא יכול לברך ללמוד תורה, אלא אם כן אתה בטוח שאמרת את האמת בלימוד שלך. וזה דבר שמאוד קשה לכוון אותו. ולכן בורחים מן הנוסח הזה. אבל מה שמעניין זה הנוסח האשכנזי. לעסוק בדברי תורה. מה זה לעסוק? זה כאילו שזה ביטוי זול. כלומר, היום היית בבית המדרש. כן, הייתי בבית המדרש. ומה עשית? פתחתי את הספר. ומה עשית? קראתי בספר. האם למדת? אני לא יכול להגיד לך. אבל עסקתי בזה. כלומר, זה היה בעניין. עסקנו בזה, ייתכן שכיוונו לאמת, ייתכן שלא. אבל יוצא דבר מאוד מעניין, שזה ביטוי זול. אבל הביטוי הזול הזה אומר משהו עמוק מאוד. לא, שההתעסקות בתורה היא כמו נשימה. כמו שהאדם לא מפסיק אף פעם לנשום, ואין לו החלטה לנשום היום, אז כך גם העיסוק בתורה הוא, איך אומרים, הם חיינו ואורך ימינו. ולכן זה מה שרבי מאיר אומר כאן. אתה תתעסק בתורה, לא ללמוד. ללמוד יש לזה זמנים מוגדרים. לעסוק זה כל הזמן. כן, בבקשה.
אמרת לפני רגע שהמילה עסק זה פחות מ...
כן.
השוגג.
נכון.
אז מה קורה לגבי עסק שהוא עסק שהבן אדם מתפרנס ממנו? גם זה משהו שהוא זול?
נכון. נכון.
זאת אומרת שצריכים...
כלומר, אדם שאיש עסקים אמיתי הוא כל הזמן בעסקים. הוא לא מייחד לזה זמן. נכון?
לא יודע, זה תלוי ברמת המודעות של הבן אדם.
כן, ככל שהוא יותר רציני, הוא צריך לעשות את זה יותר זול. אני אסביר. אדם שנגיד הוא ספורטאי, הוא רוצה להגיע לאולימפיאדה. האם יש לו זמנים שבהם הוא מחליט להיות בריא ולהתאמן, זמנים שלא אכפת לו? לא, כל החיים שלו, אבל זה גם לא שעת אימון. אתה עכשיו לא באימונים, אז אולי תאכל משהו שמנוני. לא, כיוון שאני ספורטאי, אז אני, כל החיים שלי מורגלים סביב לזה, זה העסק שלי. אותו דבר, איש עסקים אמיתי, אם הוא לא שכיר, אלא הוא עצמאי, והוא אמיתי, אז כל החיים שלו הוא עוסק בעסקים. גם כשהוא לא, גם אם הוא לא במשרד באותה שעה. מובן? זה נקרא, לכן, דווקא הזולות, הזולות, זה האפשרות להיות שייך לזה תמיד. ברור? הבנליות, אתה מבין אותי או לא? אני רואה שאתה לא מסכים.
אני רוצה לרדת לסוף דעתך.
אולי תעלה לסוף דעתי, מה זה לרדת? אבל בפשטות...
אני הולך לעומק.
יפה. לא, אני אומר דבר פשוט. דבר שאני חי אותו תמיד, אז זה אני. לכן זה שזה זול, זה מובן, זה מה שעושה את זה, לחיוני, שלומה. זה כמו אדם ששואלים אותו, תגיד, אתה אוהב את אשתך? זה לא הזמן עכשיו. כן? מה זה לא הזמן? זה כל הזמן.
אז העסק, סליחה שאני לוקח, עוזר מהאנשים את הזמן, זאת אומרת שהמושג של פחות מתכוון ככל שזה יותר פשוט, כך יותר קל להפנים את המידע.
יפה, 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 נכון. יפה. בבקשה.
זה פה איזה פרדוקס.
כן.
זה אחד.
והגית בו יומם ולילה, יש מושג כזה, נכון?
אבל אם ההתעסקות הזאת היא דבר שקורה מאליו,
נכון, כלומר, יהיו זמנים מיוחדים שבהם האדם יכוון יותר. יהיו זמנים כאלה, ואז אם קראו הזמנים האלה זמני לימוד. זה הזמן שהוא קבע לשיעור או לחברותה, לא יודע מה. כן? כן, נכון. נאמר ככה, יש ביטוי במדרש, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. מה זה שיחת חולין? זה דברים של מה בכך. נכון? למשל, וואו, איזה מזג אוויר דפוק. כן? זה אמירה הזאת, היא חסרת משמעות. עכשיו, כשתלמיד חכם אומר משפט כזה, יש מה ללמוד מזה. למה? כי הוא ספוג מתורה. כלומר, אתה נוגע בו, זה משפריץ. הוא לא מכוון לזה. זה מה שאמרתי. עכשיו, כמובן, כדי להגיע למצב הזה, הוא צריך גם לעבור הרבה מצבים של התכוונות, ושל ערנות, ושל מסירות נפש. אבל התולדה הכוללת היא שהוא ספוג. זה מה שהתכוונתי.
יש לי עוד שאלה. האם הספיגה הזאת היא ספיגה? ברור שפה במשנה מדובר באופן די אבסולוטי על העניין של התורה, שאנחנו לא קוראים עליה עכשיו, התורה היהודית. אבל היום הרב חושב שזה מוגבל לעניין היהודי, או שלהגיד תורה זה להגיד כל דבר שגורם לך לסוג של הספיגה והערנות, כולל לא מה שבא מתוך המון הספרים היהודיים.
תראה, זה כבר עניין סמנטי, מה שאתה אומר. כן, יש דברים שהאדם מקדיש את עצמו עליהם, לאידיאלים, אפשר לקרוא לזה, למרות שהם לא האידיאלים שבאו לו מן היהדות. כן, יכול להיות שהוא לא יהודי, והוא לא שמע על זה. אז זה תורה בבחינתו הוא. אבל אל תשכח מה שאמרו חכמים. אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין, יש תורה בגויים, אל תאמין. בסדר? יש דבר כזה. מה, אין מאמר כזה? יש מאמר כזה, אבל עוד הסכמה. שאלה טוב, זה כבר שאלה אחרת. השאלה היא, למה אתה כולל במילה תורה? אולי אני אסביר, זה פה נקודה חשובה מה שאתה מעלה. כתוב במדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה, ובורא את העולם. מכיר את המשפט הזה? לא, לא מכיר. אז אני חוזר, זה משפט ידוע במדרש, שהקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה ובורא את העולם. מאוד מוזר המשפט הזה.
מה? יש סתירות בין הבריאה לתורה.
אבל במציאות תראה לי איך בתורה כתוב איך נראה העולם. זה נשמע איזה שיגעון מיסטי האמירה הזאת.
אולי זה התורה שלפני העולם.
אתה מבין את הבעיה שלי?
יש בראשית, בפרקים הראשונים,
איך נקרא
העולם?
כן, הכל כתוב שם? תגיד לי, איך, אני לא יודע, תראה לי איך מהתורה אתה יודע את ההרכב של מולקולת המים. אתה לא יכול להגיד, נכון?
צריך לחפש, אני לא
ככה. אני לא חושב שיש מישהו שמצא אי פעם. כלומר, מי משה...
אני חושב שיש מישהו שיגיד לך שומעות.
אין, אני לא מחשב.
לא, מתפקע, יש אין, תתקדם.
נעשה איתכם מערכון. אתם רוצים להופיע במערכון משותף? זה משהו.
במקום הגשש.
כן. זה מעניין. על כל פנים, מה שאני רוצה לומר, האמירה הזאת, הסתכל בתורה וברא את העולם, היא, טוב, יש לה הרבה הקשרים, וזה מזכיר כמה דברים בתרבויות אחרות גם כן. אבל, האם היא רצינית, האמירה הזאת? כשאני קורא בתורה, אני לא רואה... איך נברא העולם מזה?
אה? אבל מה זה תורה?
זהו. אז השאלה, על איזה תורה אנחנו מדברים? יש הבחנה בין שני מושגים קרובים, אך לא זהים.
אולי אתה מכיר את המושגים האלה? המושג האחד קוראים לו התורה. המושג השני, תורה. דיברנו על זה מספר פעמים. שים לב שהמושגים דומים זה לזה מבחינה פונטית, עם הבדל של הברה אחת. כן? התורה לעומת תורה. התורה שבה הקדוש ברוך הוא יסתכל וברא את העולם, התורה הזאת נעלמה מעיני כל חי, ומעוף השמיים נסתרה. כלומר, אין מישהו בעולם שיכול ללמוד את זה. מה שאנחנו לומדים, זאת נגזרת. כלומר, מתוך התורה הערפילית הזאת, יש נגזרת. נכון? נגזרת. אני לא יודעת כמה זה יצא טוב, אבל יצא מזה משהו.
זה מה שנקרא נובלות תורה.
כן, נובלות חוכמה של מעלה תורה. במובן הזה, מה שאתה מחפש אצל הגויים, שהוא, אפשר לומר, עוסק בתורה, אז זה הצינורות הקושרים את החוכמה שלו להתורה הזאת. ברור? יש חוכמות רבות בעולם, והן תולדה של התורה הזאת.
זאת אומרת, פיזיקה ודברים
כאלה. אבל את התורה הזאת אליו?
נכון, אבל יש התקרבות אליה. ולכן, למשל, אדם כמו ניוטון, שהיה פיזיקאי, ברור שההתעסקות שלו בפיזיקה הייתה חיפוש של דעת אלוהים. כן? כלומר, הוא לא היה פיזיקאי נטו, הוא היה פיזיקאי שחיפש את, להבין את ריבונו של עולם. במובן הזה, ההתעסקות שלו בחוכמה הייתה מעין התורה שלו. אבל לא הייתי קורא לזה תורה, במובן הרגיל של המילה. בסדר?
גוי שלומד מהברית החדשה, אז הוא לומד תורה או לא לומד תורה?
גוי שלומד מהברית החדשה. האם הוא לומד תורה או שלא לומד תורה? נאמר ככה, בברית החדשה עברו כל מיני תכנים מתוך תורת משה בצינורות בעייתיים. נאמר ככה, זה כמו שתשאל אותי, אדם ששותה מים דרך צינור ששימש לנפט, האם הוא שתה מים? התשובה היא שכן, הוא שתה מים, אבל עם טעם של נפט. בסדר? טוב. אז בואו נתקדם. אז אנחנו התחלנו קצת יותר להבין מה רוצה רבי מאיר. כן, רבי מאיר לא אומר דברים כל כך טריוויאליים. הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. המילה לעסוק, אם כן, מראה על יחס נפשי מסוג מסוים אל הלימוד. כן, בבקשה. כן.
אם זה דומה לפער בין המחשבה לברוא אדם,
בין איך שהאדם נפגש עם עצמו במציאות. בבקשה, כן. זה מתאים לכל הפערים שבמציאות. תמיד יש פערים בין האידאל למציאות. בסדר? טוב. אז אני שוב חוזר כאן לדברי המשנה. רבי, איזה משנה אגב? איזה מספר? יוד, נכון? אצלך זה? אצלך זה יוד ב'. אבל אצל האדון הזה זה יוד. כן. ואצל אלה שאין להם ספר, מה זה משנה? טוב. רבי מאיר אומר. רבי מאיר אומר. הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, והווה שפל רוח בפני כל אדם. למה? מה זה תקוע פה? והווה שפל רוח בפני כל אדם. מה?
נראה תקוע.
הנה יש עוד ספר אם את רוצה. את רוצה עוד ספר?
הנה יש פה.
איך שאת רוצה? מחר לא יהיה. אולי. טוב, איך שאתם רוצים. והווה שפל רוח בפני כל אדם. מה זה תקוע פה? הרי כבר הייתה לנו משנה כזאת של רבי לויטס, איש יבנה שאמר מאוד מאוד הווה שפל רוח. אז מה הוסיף כאן רבי מאיר? מה הוסיף רבי מאיר שלא ידענו?
שהוא
יתנהג ככה. זה לא מה
שכתוב.
בפני כל אדם. לכאורה מה החידוש? אבל מה החידוש בכל אדם? מה זה משנה? למה הייתי יכול לחשוב שלא?
גם מי שפחות ממך,
כי לא למד, כי אני למדתי תורה. עשיתי מה שאמר רבי מאיר. ברגע שעשיתי מה שרבי מאיר אומר, אז אני נעלה מכל אדם. אז אולי אני כבר לא צריך להיות שפל רוח בפני כל אדם, גם כלפי מי שלא למד תורה. נכון? לכן, ואז יש חידוש גדול של רבי מאיר, שגם מי שלמד תורה צריך להיות שפל רוח בפני כל אדם. ואז אני שואל שאלה מזעזעת, למה? אדרבה, הוא למד תורה, אז שלא יהיה שפל רוח בפני כל אדם. מה אתה אומר?
כיוון שיש לו משפט יפה שאומר, מכל מלמדה השכלתי,
יפה.
יותר מכולם.
יפה. זאת אומרת, מכל אחד אתה תלמד. כלומר, ברגע שאתה מפסיק להיות שפל רוח, אז אתה כבר לא לומד תורה. כן? לכן, באמת, אם אתה רוצה לעסוק בתורה, אתה צריך בשביל לעסוק בתורה להיות שפל רוח בפני כל אדם. כי כדי להבין תורה באמת, אתה צריך להיות כלי קיבול. בוודאי, אם אני לא שפל רוח בפני כל אדם, אני לא אהיה כלי קיבול. אני אהיה סנוב.
חוק פיזיקלי טוען שמיים תמיד עוברים ממקום גבוה למקום נמוך.
נכון.
ולכן
נמשלו דברי תורה למים. שפל רוח זה הכוונה שיורקים עליי.
גם הרמב"ן כותב את זה. יפה. כן. אבל מי קדם למי? המשנה לרמב"ן או הרמב"ן? המשנה קדם. כן. מה אתה אומר? לא, זה מובן. שפל רוח זה שהאדם לא שם על עצמו. כן, זה חשוב מאוד. משנה כל אדם. כי ברגע ש... מה? אז דיברנו שיש הבחנה בין האופן ההתנהגותי לבין ההכרה הפנימית. נכון, נכון, טוב. אצל הלל זה דווקא מאוד דומה. אגב, אבל צריך להבין, מה בדיוק קרה עם הלל? זה דווקא זה מדגים את הנקודה. הרי הלל רצה, היה באמצע מקלחת, נכון? לפני פסח, לפני שבת, בא בן אדם, אומר לו, מי כאן הלל, מי כאן הלל? יוצא הלל. אגב, עצם זה, מה זה מי כאן הלל? אתה לא יודע מי זה הלל, הוא הנשיא של עם ישראל, ואתה אומר, מי כאן הלל? יוצא, ואומר לו, מה קרה, מה קרה? הרי הלל משחק אותה, הוא אומר, טוב, בטח, אם אתה הפרעת לי באמצע המקלחת, סימן שיש לך משהו חשוב. אז הוא אומר, מה קרה? מה קרה? קרה משהו? מה קרה? חרק? זה לא יכול להיות. אם זה היה ג'וק באמת, הייתה קופצת. טוב. טוב. אז הלל אומר, נו, אז מה השאלה? אותו אדם אומר לו, תגיד, למה הרגליים של אפריקאים רחבות?
כן? הוא שאל את הלל, בשביל זה הוא הפריע לו במקלחת.
כן, אז הוא אומר, למה הרגליים של אפריקאים רחבות? מה הוא עונה לו?
היה לי תרבות, אתה צריך להגיד לו.
מה?
היה לי תרבות, בשביל להציג לו.
כן, כן, אבל נשאלת השאלה, מה ענה לו? בסדר, אני יודע, אני מכיר את הסיפור, אני רק רוצה להתמקד בנקודה אחת. מה? מה ענה לו הלל? אתה שמע, בחור, כן, מה ענה לו הלל? למה הרגליים? לא נכון. לא נכון. לא נכון. לא נכון. לא נכון. לא נכון. מה שענה לו הלל, הוא אמר לו, שאלה גדולה שאלת בני, ואז הוא אמר לו את ההסבר שבביצות, כדי שהרגליים לא ישקעו, אז הרגליים רחבות. בסדר? אז... אז קודם כל, מה עשה הלל? למה הוא לא ענה לו מיד? הוא רצה להגדיל את השאלה. כלומר, הבן אדם חושב שהוא שואל סתם שאלה מציקה. זה נקץ כזה. אז הלל אומר לו, אתה לא שמת לב עד כמה שהשאלה שלך היא עמוקה. שאלה גדולה שאלת בני. זאת אומרת, ומה השאלה הגדולה? למה השאלה היא גדולה? בגלל שהיא מזמינה... את האדם לחפש את יד ההשגחה אפילו במקומות רחוקים מן התרבות המרכזית. כלומר, תראה איך שריבונו של עולם סידר את הכל. ואז הוא שואל אותו עוד כל מיני שאלות כאלה, וכל פעם הלל אומר לו, שאלה גדולה שאלת בני. אמר לו, יש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך. אומר לו, כל שאלות שיש לך בעולם בני שאל. כלומר, מה הוא רוצה לומר? ההלל ראה באיש הזה מכרה זהב. הוא אומר, הוא האיש שדרכו אני אוכל דרך השאלות המטופשות שלו, והלל לא היה טיפש, הוא הבין שהבן אדם מנסה אותו. אבל הוא אומר, אנחנו פה יכולים לקחת משהו קטן ולעשות אותו גדול, אז זה שווה את זה. ברור? ולכן, הווה שפל רוח בפני כל אדם, כי על ידי זה אתה תלמד משהו. אם אתה לא תהיה שפל רוח, אתה תמיד תהיה באיזשהו מרחק מן הידיעה. אתה תהיה סנוב, מה שנקרא, ואתה תשיג רק חלק מן המציאות. לא את הכל, ברור? זה מה שנקרא, מכל בלמדי, השכלתי. יש ביטוי לגבי שלמה המלך, בספר מלכים, נאמר, ויחכם מכל האדם. נכון? ויחכם מכל האדם. אמרו חזל, מה זה מכל האדם? אפילו מחרש שוטה וקטן. מה זאת אומרת, היה לו מלא יחכים מחרש, משוטה, מקטן. כלומר, כשהוא ראה חרש, שוטה וקטן, שזה האידיוטים, היה לו מה ללמוד מזה. כן, מסופר על אחד מגדולי החסידות שאמר לתלמידיו שיחפשו מה אפשר ללמוד מילד ומה אפשר ללמוד מגנב. מתינוק ומגנב. אז מהתינוק הם למדו שהוא תמיד שמח, ושכשהוא רוצה משהו הוא לא מוותר עד שהוא מקבל. והיה עוד איזה משהו שלישי, שכחתי אותו. מהגנב זה שהוא מוכן לעבוד בלילה, הוא מוכן לסכן את עצמו. כלומר, יש פה מה ללמוד מהגנב. לא? אבל אם אתה בא בעמדה של זלזול, שאתה סנוב, אתה לא תלמד את זה. תדע. טוב. אגב, החבר שלנו, ניוטון, מה שדיברנו עליו מקודם, הוא למד מתפוח. נכון. הרי התפוחים נפלו במיליוניהם במשך אלפי שנים, ואף אחד לא היה אכפת לו. פתאום בא אחד אומר, בעצם למה התפוח נופל?
לא. אומרים כי זה נפל לו על הראש, אז
נפל לו על הראש. אבל תפוחים נפלו על הראשים של אנשים גם כן. היו הרבה אנשים שנפלו להם תפוח על הראש.
פגע לו בנקודה טובה.
תראה, אני הייתי אומר ככה, שהתפוח נופל לא רחוק מן העץ. כן. העץ. כן. לא, את קרוב לאינסוף, זאת אומרת, זה שואף. זה יכול להיות כזה. כלומר, יש אדם שאצלו העסק ממועט מאוד.
זה לא הדרכה לכל אדם?
לא, זה הדרכה לכל אדם שהוא ימעט. עד כמה למעט זה משתנה מאדם לאדם. היה יהודי אחד, הבן איש חיים, שמעת עליו, רבי יוסף חיים מבגדד, בעיראק לפני 100 שנה, אז הוא היה סוחר בניל. ניל זה צבע כחול שבא מהודו, זה האינדיגו. כן? והיה לו מחסן שבו הוא היה מוכר את זה, היה פותח את זה שעה ביום, מוכר, קונה, סוגר, ומזה הוא היה חי. שעה הזמן היה לומד. אז יכול להיות. יש אדם שהעסק שלו, אז זה כבר מצווה. מצוות יישוב ארץ ישראל, זה משהו אחר. למדנו את זה, שבארץ ישראל המלאכה יש בה צד של מצווה.
כל מלאכה?
כל מלאכה, אומר החתם סופר, לעומת חוצה לארץ, שם המלאכה היא סתם אמצעי מחיה. טוב, אז זה רבי מאיר. אגב, זה לא במקרה שזה רבי מאיר שאומר את זה, כי רבי מאיר סובר, במסכת קידושין יש לו ביטוי, מניח אני כל מלאכות שבעולם. ואיני עוסק אלא בתורה, או איני מלמד את בני אלא תורה. יש, זה הכיוון של רבי מאיר. יש חכמים שאמרו דברים אחרים, אבל זה הכיוון שלו. טוב, אבל, אם כן, והווה שפל רוח בפני כל אדם, זה כדי שתוכל לעסוק בתורה באמת. כן. ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. ואם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. טוב, צריך להבין פה את המשפט המורכב הזה קצת. אם בטלת מן התורה, יש לו בטלים הרבה כנגדך. כן? מה זאת אומרת? יש לך בטלים הרבה כנגדך. מה זה יש לך?
מבטלים מהזכויות שלך בעולם הבא.
מה? זה מה שכתוב? בואו נבדוק עוד פעם את המשפט. אני מבקש לשים לב טוב טוב למשפט. ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. ואם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. עכשיו, אני לא הבנתי, הבטלים כנגדי, הם לי? הם שלי?
לא.
רגע, אני עוד פעם רוצה להבין את המשפט. אם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. מה אתה אומר? רכשתי אותם. רכשתי את הבטלים. מה?
אם היית עובד בתורה, היית רוכש את
ה... מה הייתי רוכש?
היית רוכש משהו מסוים שלא רכשת, בגלל שלא עמדת. אז התבטל ממך...
כלומר, מה שיכולתי להשיג, הלך לאיבוד. כן, זה הכוונה. יש לך בטלים. אגב, מי זה הבטלים? אולי יש אנשים שהם מבטלים אותי, או שהם בטלים כמוני. כלומר, מה בעצם הוא אומר? אם אין לך תורה, בטלת מן התורה, אז אתה לא שונה מהאחרים. כלומר, הרי כל העולם מבטל תורה, אז במה אתה מיוחד? פעם מישהו אמר לי, הייתי לאחרונה בתל אביב, ראיתי, כולם שונים, אותו דבר. כולם שונים, אותו דבר. נכון? בתל אביב כולם שונים, נכון? כולם שונים, אבל אותו דבר, נכון? אז זה בדיוק מה שכתוב כאן. אם בטלת מן התורה, יש לך בטלים, הרבה כמוך, כנגדך, הם בדיוק כמוך. אין ייחודיות לאדם בלי התורה. לעומת זה, אם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. כמו התורה, מי זה יש לו? לקדוש ברוך הוא. כלומר, יש לך יחס אל זולתך. שמה אמר חנן? אין לי זכויות לפניו. נכון? זה הכוונה. כן, טוב. אז זאת אומרת שלימוד התורה נותן משמעות, הייתי אומר, טרנסנדנטית לאישיות שלי. כי אני לומד תורה ממי שנותן את התורה. כן, מה אתה אומר? טוב, בואו נמשיך. רבי אליעזר בן יעקב, אצלי זה משנה י' א', מי שעד עכשיו היה במשנה י' ב', יש להניח שהוא עובר עכשיו למשנה י' ג'. מי שאין לו ספר, מה זה משנה? עברת לי' א', ודאי, מדוע? כי עד עכשיו היית בי'. כן?
כן? נשארת שתי כיתות.
לומר את האמת, גם אני הייתי בי'. וזה, לכן אני בי' א'.
כולנו בנו מיוד,
לא נכון, הנה הוא היה ביוד ב'.
בורא עולם, יוד.
בורא עולם זה יוד? כן, בבקשה. כן, מה?
למעט בעצם, זה משהו שהוא בורא בכל אדם, או שיש אנשים במדמה שמתאים ציבור, אך לדוגמה, רומת קל.
כן. כלומר, יש אנשים בעמדת אחריות כזאת, זאת אומרת, יש אנשים שבעמדת אחריות כזאת, שלא ייתכן שימעטו מעסקם כדי לעסוק בתורה. זאת השאלה שלך? הבנתם את השאלה?
אבל זה לא נכון במציאות.
רגע.
הרמטכ"ל האמריקאי במלחמת העולם השנייה היה הולך לישון ב-5 וגם היה לו זמן לשחק גולף. בזמן המלחמה. הוא נחשב לרמטכ"ל בסדר.
תראה איך נסתיימה המלחמה. אבל הייתי אומר ככה, אני חוזר על השאלה כי היא שאלה מאוד חשובה. מה שאת שואלת זה ככה, יש אנשים שבאמת אין להם זמן. אני אגיד לך משהו שאמר המגד שלי. אני אגיד לך מה שאמר המגד שלי. המגד. מפקד גדוד. כן, המגד אמר, מי שעושה הכל, מספיק הכל. כלומר, מי שאין לו זמן, אז הוא לא יכול לצאת ידי חובתו כראוי. כלומר, אם האדם רוצה באמת להוציא אל הפועל את מה שהוא ממונה עליו, הוא מחויב שזה לא יהיה 100% מזמנו. כלומר, הוא צריך קצת לראות את אשתו, הוא צריך קצת ללמוד תורה, וכדומה. שאם לא כן, גם בתור ראש ממשלה או רמטכ"ל וכו', הוא לא יתפקד נכון.
דרך אגב, זה נכון גם לגבי המחשב. ה-CPU צריך להיות עסוק הרבה פחות מ-100%.
ה-CPU
של המחשב,
צריך להיות עסוק הרבה פחות מ-100%.
רצוי הרבה פחות מ-50%.
אבל למה אתה צריך כל דבר לפתח? כן, מה אתה אומר? נכון, נכון. הנה הלכה, שמלך ישראל צריך לעסוק בתורה יותר מכל אדם. נכון. זה הלכה מפורשת. טוב. בואו נראה את המשנה הבאה. רבי אליעזר בן יעקב אומר. אגב, אני רוצה לסייג את מה שאני אמרתי. יש הלכה שמי שעוסק בצורכי ציבור, פטור אפילו מתפילה. למשל, חבר כנסת יש לו עכשיו איזו הצבעה חשובה, וזה בדיוק הזמן של תפילת מנחה. מה ההלכה אומרת?
יכול לבטל תפילה.
לא מתפלל. נכון, טוב. ואם הוא יתפלל... אין לו זמן. עכשיו יש דיון תופס את כל אחרי הצהריים.
זה לא גזר?
מה?
זה לא גזר, אם אדם כאילו עושה משהו בזמן עבודה שלו, בזמן שהוא צריך להיות
בשום מקום, זה אסור לו להתפלל. זה תלוי, זה תלוי. אדם, נגיד, סתם מלאכה לא פותרת מתפילה. כן, לא, סתם... נכון שאת צוחקת, אבל אני רוצה לענות על השאלה שלך. כן. מה זה משנה? אבל אני עכשיו מדבר איתך. זה מפריע לי שאת ממשיכה לדיאלג איתו. כן. סתם עבודה לא פותרת מתפילה. אם אדם נמצא במצב שהוא עובד, אז הוא חייב לעבוד פחות, כדי שיוכל להתפלל. מה שאין כן צורכי ציבור, שזה כן פותר אותו. טוב, מה? זה בסדר. טוב, טוב, בלי לחץ. עכשיו אנחנו רבותיי ממשיכים לעבר משנה י' א'. רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. תשובה ומעשים טובים, כתריס בפני הפורענות. טוב, לא הבנתי כלום. לא, יש הרבה דברים שלא הבנתי פה. למשל, אני לא הייתי כותב את המילה אחד, הייתי אומר, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט.
למה?
מה זה אחד? כן, אבל מה החידוש? והעובר עבר קודם פרקטגור אחד.
החידוש הוא כמה שהפרקליט זה הקדוש ברוך הוא.
קונה לו פרקליט אחד, הקדוש ברוך הוא? מה?
לא, קונה זה שובן בורק.
זה כמו חוק טבע. אני חושבת שזה כמו... זה גורר, זה גורר. יש לך את המצוות לדבר איתם, וכל אחד כנגד אחד.
מה זאת אומרת, אחד כנגד אחד? זאת אומרת, נגיד יש לי 50 מצוות ו-40 עבירות, אז נשאר לי 10. זה הכוונה.
לא, זאת אומרת, יש לך 50 דברים שבראת שהם כאילו... כן.
כן, אז יש לי זכויות וחובות, זה מה שאת אומרת, כן, זה נכון. אבל מה שאני רוצה להבין כאן זה ההדגשה של המילה אחד או אחת, כן, שלדעתי יש, זה משמעותי. יש, על מה דיברנו עד עכשיו, במשניות הקודמות? על לימוד תורה, נכון? לימוד תורה זה לא קיום מצוות, זה שני דברים שונים, נכון?
לא ממש שונים.
זה שונה לגמרי. לימוד תורה זה משהו שהוא כמו האטמוספירה, כן, כלומר... איך כתוב בתורה? והגית בו, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. כלומר, האדם הולך, קם עם התורה, הולך לישון עם התורה, אוכל, כל דבר הוא מלא בתורה. כשאני עושה מצווה...
מה קורה שנכנסים
לשירותים? יש פה בעיה. אבל כשאני עושה מצווה, זה לא דבר שממלא את כל הזמן שלי. למשל, נטילת לולב, יש לה זמנים, הגדרות, וזה לא כל הזמן. למשל, עכשיו אני לא נוטל לולב. שמתם לב? למה? כי זה לא הזמן של נטילת לולב. כלומר, המצווה היא יותר פרטית, יותר ממוקדת, לעומת התורה שהיא יותר כללית, יותר רחבה. איך אמרו? נר מצווה ותורה אור. כן, הנר זה כלי ספציפי. האור זה מתפשט. רגע. אז אם זה כך, אני מבין שהמצווה היא שונה מן התורה... בזה שהיא מוציאה אל הפועל ממד אחד של הנפש או של האישיות וכדומה. נכון? לעומת התורה שהיא מוציאה אל הפועל את כללות האדם. ולכן זה מה שהוא אומר כאן. העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. רק אחד ולא הכל. או למשל, הביטוי שיש אחר כך, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. מה זה טריס? טריס זה מגן. זה המילה העתיקה בשביל מגן. אדם יוצא למלחמה, מה? מה השאלה? מה השאלה? טוב, זה בסדר. השאלה היא, אדם יוצא למלחמה, תחשבו על המלחמה בזמן העתיק, יש לאדם מגן בצד שמאל, ביד, בשביל, איך הוא משתמש במגן הזה? איך משתמשים במגן? תסביר לי.
אפשר לי כמה דרכים.
אם אדם נגיד הוא מותקף על ידי אבנים או על ידי חרבות וכדומה, אז איפה שבאה המכה הוא מחזיר עם המגן, נכון?
יורים חיצים, אז הוא...
אז אם כן, יורים עליו חיצים ממעלה, אז הוא מרים את המגן ככה, נכון? מהצד, מרים מהצד. ואם יורים עליו מכל הכיוונים?
יש חברים ש...
כמה חברים, הוא זקוק לכמה מגינים. זאת אומרת, התריס, הנשק הזה של התריס, איננו נשק אבסולוטי, כלומר זה לא מביא הגנה כוללת. אלא רק לכיוון שממנו הוא מותקף. אז מה שאומר כאן, תשובה ומעשים טובים כתריס. כלומר, זה צריך לבדוק מהו החלק של הנפש צריך לעשות עליו תשובה. למשל, ידוע שהמצוות הן במספר, כמה? תריה, כן, 613, זה מכוון כנגד 365 גידים של האדם, ו-248 איברים. זאת אומרת, 248 מצוות עשה כנגד 248 איברים, 365 מצוות לא תעשה כנגד 365 גידים. מה אתה אומר? נפש האדם היא אחת ויש לה פעולות חלוקות, יקראון מקצת הפעולות ההן נפשות. נכון? נכון. ולזה אמרתי שחלקי הנפש חמישה והן. נכון? כתוב ברמב״ם, לא? טוב, בסדר. חוץ מזה שאנחנו לא מחויבים תמיד לניסוחים האלה, יש ניסוחים אחרים. עכשיו, אני רוצה פה לחזור. יוצא לפי זה שהנפש של האדם אף היא בנויה מ-365 ו-248, יוצא שכל מצווה ומצווה מוציאה אל הפועל ממד אחר של הנפש שלי. כלומר, כמו שיש תרייג איברים וגידים, יש גם תרייג איברים וגידים רוחניים. יוצא שכל מצווה, אם אני עובר על מצווה מסוימת, קלקלתי משהו בתוכי. למשל, נאמר על דוד המלך, מכירים את הסיפור של בת שבע? דוד בת... לא, כן, מכירים קצת, נכון? כן, יפה, מה עשית עכשיו? משקפת. משקפת. כלומר, אתה אומר דבר מאוד יפה. אתה אומר שחזל אמרו, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. למה הוא טועה? כי דוד לא חטא באשת איש. למה? כי הייתה גרושה. כן, ככה חזל אומרים, היא הייתה גרושה.
כבר סיכמנו שזה לא נכון.
מה אכפת לי?
התנ"ך מוזכר מספר פעמים שהיא לא הייתה גרושה.
סליחה. לא אכפת לי ממה שאתה אומר עכשיו, כי זה לא הנושא שלי. לא, באמת לא אכפת לי. זה לא הנושא. מה שאני רוצה לומר זה כך. חזל אמרו לנו שהיא הייתה גרושה, ולכן כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אז למה הוא נענש?
כי הוא חטא.
במה הוא חטא?
הוא רצח את אוריה החיתי.
לא, אתה נתת את התשובה. בהסתכלות. ההסתכלות שלו, היא הייתה החטא בעצם. וכל מה שהתגלגל אחר כך...
הרצח זה לא היה חטא?
לא.
לא,
זה שום דבר. איזה רצח, הוא היה מורד במלכות, היה מגיע לו למות. לא, אני לא מבין אותך, הרי סך הכל, רגע, תחשוב, הוא הרג אדם שמורד במלכות, והוא שיקם את האלמנה, אני לא מבין את הבעיה שלך. כן, כלומר,
כמו שסילקו את רבין והביאו את פרס, הכל בסדר.
אל תהיו כעבדים המשמשים את רבין על מנת לקבל פרס. עכשיו, בואו נחזור לעניין. למה אני אומר את זה? כי כשאומרים פלוני חטא, צריך לברר בדיוק את מהות החטא שלו. עכשיו, אם אנחנו רואים על דוד שהוא חטא בהסתכלות העיניים, אז התיקון שלו צריך להיות בעיניים. נכון? מה היה התיקון של חטאו של דוד? אומרים חז"ל, הבכייה שלו. שהוא בכה על זה. למה?
כל פושע בבית סוהר בוכה.
כן, אבל זה לא עוזר. נגיד, אם הפושע בבית סוהר, למשל...
הם גם לובשים כיפה שהם...
זה לא בבקשה להמשיך את המשפט. לכבד אותו מספיק לשם כך.
אם הפושע, נגיד, יושב על זה שהוא פרץ לחנות תכשיטים. זאת אומרת שהחטא שלו הוא בידיים. נכון? אז הבכייה היא לא נוגעת לעניין. כלומר, הוא עושה תשובה, אבל לא במה שחטא. מה יכול להיות תשובה על גזל?
צדקה,
יפה. זה בידיים, זה בידיים. כמו כן, אם החטא של דוד הוא בהסתכלות, אז התשובה היא בבכייה. בסדר?
וזה שגנב תכשיטים, לא יסתכל על התכשיטים וחמדו?
יכול להיות שלא. אבל נאמר ככה, תחשוב על זה לבד.
אבל איפה התיקון?
הוא נכנס בחושך.
כי הרי הבכייה מטשטשת את הראייה. זה בדיוק העניין. כלומר, כשאני בוכה, אני לא רואה את העולם כפי שהוא. זה ההבדל. אז זה לכן הוא אומר כאן, תשובה ומעשים טובים כתריס. כלומר, הטריס צריך להיות מכוון כנגד הירי. ולכן אם האדם חוטא, הוא צריך לעשות הבחנה, לבחון מהי הנקודה שבה הנפש שלו פגומה, ושם לתקן. לעומת זה, אם החטא שלו זה בביטול תורה, אין איבר מיוחד בנפש שצריך תיקון, אלא כללות האדם. ולכן ביטול תורה, תיקונו על ידי לימוד תורה. כן, מה אתה אומר?
מעניין אותי המושגים האלה של
קטגור... סנגור. פרקליט, פרקליט, כן.
כן. השאלה אם כל מעשה כזה, כאילו גורם לאיזה קצרות של משהו חדש,
בעולם הרוחני. טוב, יש ביטוי כזה אצל המקובלים, שהאדם בעבירות שהוא עושה מייצר מלאכי חבלה, ובמצוות שהוא עושה מייצר מלאכי
רחמים,
לא יודע מה. כן. אז מעניין, מישהו אמר לי השבת בשם הגאון מווילנה, דבר יפה. אברהם רוצה להקריב את בנו, מגיע איזה מלאך ואומר לו, בי נשבעתי כי אן אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסרת את בנך את יחידך ממני. מי מדבר שם? יפה. המלאך אומר, אתה בראת אותי עכשיו, על ידי המעשה שלך. כן? ולא חסכת את בנך, את יחידך, ממני, על ידי זה נבראתי.
בגלל שגם יתראה שהוא מושלם בעצם העשייה, בגלל זה הוא מובא ברגע
האחרון. כן, בדיוק. זאת אומרת, אז יש מושג כזה, לכן קין אמר, גדול עווני מנסו. מה הוא צריך לשאת? איזה עוון הוא צריך לשאת? שהוא צריך לפרנס את המלאך שהוא ברא על ידי הרצח. אז זה קצת קשה. לכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה סובל את כל העולם, אולי תסבול אותו. כלומר, תטפל בו, הוא זקוק לפרנסה.
מה, אבל זה מציאות שהם היו רואים?
ודאי שרואים את זה.
הרב המלאכים...
מה, את לא רואה מלאכים? את רואה מלאכים, ודאי שאת רואה. הראייה היא לא ראייה פיזית, אבל רואים את זה.
הם קיימים ברצח?
מה זה משנה?
שונה.
לא, מה אתה מפתח כל דבר? אבל... טוב, אבל אני חושב שיש מושג כזה, כלומר, זה פרסוניפיקציה, כן? מה שאנחנו עושים כאן. אתה לא חייב דווקא להבין את זה בצורה הזאת, אבל אפשר להבין את זה כך. זאת אומרת שהפרקליט זה שאני במצב שבו יש משהו בי שאפשר להבליט אותו לטובה. יש פסוק ביוב, כתוב, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם יושרו, ויומר פדעהו מרדת שחת, מצאתי כופר. כופר. כן, אני חוזר על הפסוק. אם יש מלאך מליץ אחד, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף, להגיד לאדם יושרו, ויומר פדעהו מרדת שחת, מצאתי כופר. זה עברית של יוב. עברית של יוב זה עברית של שבת בריבוע. לא, זה עברית קשה, כן? אבל זה הכל בעברית, זה מעניין. אפשר לקרוא את יוב ולראות שמה כל מילה, לא, כל מילה אפשר להבין. כל מילה היא בעברית.
אבל זה
יחד, זה לא טקסט. כן. למשל, מה? אחד בלבד. מיני אלף. נכון. שאותו אחד יהפוך את הכל, נכון. למה? כי לפעמים אותה מצווה אחת היא שווה באמת, אם אני מתבונן בה, יותר מכל הרע שעשיתי. יש דבר כזה. כן, זה רבי נחמן ברסלב תורה רש פי בית, המפורסמת. לכאורה מספיק עם סנגור אחד. מה אתה רוצה לומר? אני נשמע לי מדבריך איזשהו חידוש. אז תגיד לי אותו. כן, לא, אבל זה מעניין, לא, יונתן מאתגר אותי עכשיו, כן? לא, בהחלט. כלומר, אתה אומר ביוב משתמע שאחד יכול להיות שווה לאלף. וכאן משתמע שאחד שווה אחד. נכון. אני הייתי אומר ככה.
איך הוא ימין שביוב אחד שווה אחד?
לא, כתוב. ביוב זה כתוב. אם יש עליו מלאך, מליץ אחד, מיני אלף, להגיד לאדם יושרו.
למה?
אחד מיני אלף. כלומר, יש 999 מלאכים שאומרים חייב. אחד אמר משהו, ויומר פדאהו מרדת שחת. מצאתי כופר. אז משמע? משמע שאלפית זה מספיק. ואילו כאן, המתמטיקה היא שוויונית. אחד מול אחד.
מה זה הסתירה? אין שום סתירה.
ועוד איך שיש סתירה.
יש הבדל בין אחד לאלפית.
אבל גם בתורה אומרים שיש מצווה
עבירה אחת. כן, עבירה אחת ויש מצווה אחת. כן, אז לכאורה, איך זה מסתדר עם המשנה הזאת? נכון? המשנה, אם לא הייתם מכירים את כל המקורות האלה, גם ביוב וגם מה שאת מביאה מהגמרא, אז מה היינו אומרים? מה? שבגמרא יש לפעמים שעבירה אחת מורידה את האדם מן העולם הבא. עבירה אחת.
אבל זה יותר
קרוב
ממה שנאמר
באיוב. מה? אז מה יש באיוב?
אם אומרים שאחד מיני אלף יכול לפדות אותו, בעצם...
אז אחד גם יכול להפיל אותו.
בדיוק.
נכון, נכון. אבל זה לא המשנה.
נכון.
נכון.
אני חושב שהפירוש זה...
כן.
שמצווה אחת שכבר... כאילו, עברה כבר את העניין של הסינון במשפט, יכולה להיות שווה כנגד הרבה עבירות.
אבל זה לא כתוב. כלומר, אתה אומר זה ככה. אני מבין מה שאתה אומר. כלומר, אתה אומר, זה נקודת המוצא. כלומר, הייתי מדמה את זה ככה, ללוח שחמט. בהתחלה, כולם יש להם אותם חיילים. אחר כך זה יתחיל לזוז. ואז פתאום, חייל אחד הופך להיות משמעותי במערכה, יותר מהמלכה של הזולה. נכון? יכול להיות. משהו כזה. ככה אני מבין. כלומר, מה שכתוב כאן, בשם רבי אליעזר בן יעקב, הוא מדבר על ה... נגיד, מצב ראשוני אולי. ככה אני... כן. פרקליט זה לא סנגור.
פרקליט שווה
קרובים יותר. קטגור לא אוהבים, וסנגור כן אוהבים. שהוא שווה יותר. כמו שנגיד, מצווה שדורת יותר מהעבירה, לא להשוות לו. אה. צריך להוכיח. אה? אל תצחק על האנשים.
מה?
סוף סוף. אני אמרתי לך שיש לך משהו להגיד, ואתה התחמקת. כן.
בסדר,
נגיד שאני מקבל לך.
כן. ואז האמירות שהן
אמירות
של איזה כוח,
סיסמה. מה שאתה רוצה לומר ככה, שרבי אליעזר בן יעקב אמר את זה בגלל שהוא הרגיש ככה.
כן,
ויוב אמר משהו אחר כי הוא הרגיש אחרת. עכשיו, בסדר, אני מקבל. עכשיו יש לי קושיה עליך. אחרי שאני מקבל שיש נקודות מוצא שונות, הייתי אומר. מה אני עושה עם זה עכשיו? אני... לא, אני בעולם שבו אני חי בין ערכים סותרים. כלומר, אז אני רוצה לדעת מה אני עושה מכאן ואילך. נכון? כלומר, אני בעולם שבו יש גם האמירה של רבי אליעזר בן יעקב, וגם הפסוק ביוב. מה אני עושה?
אפשר להתארץ את זה.
אז אני מזמין אותך לעשות סינתזות. בסדר? עכשיו, זה יכול להיות שרבי אליעזר בן יעקב באמת אמר משהו הרגיש, אבל זה לא מספיק לי. כן? בבקשה.
קונה לו זה קונה לעצמו?
קונה לו זה לעצמו. מה אתה רוצה לומר בזה? פה לכאורה זה רק על עצמו. כן, כלומר, המשנה הזאת היא מאוד מאוד פרטית.
למשל, כשהחן לקח מהשלל, בין מנצ'ו בגלל.
כן, כן, הבנתי. כן. כן.
ישראל,
אני מבין. לא, אני מבין שרבי אליעזר בן יעקב כאן מדבר על האדם במנותק מן הכלל. כן, בהחלט. כן.
יכול להיות שאיוב דיבר על דבר אחר, לא על מצוות.
זה לא ביוק מצוות, זה זכויות, זה לא משנה.
אולי הוא דיבר על התנהגות, ופה מצווה זה משהו מאוד מעשי שאתה עושה.
לא, אבל גם במצווה יש דברים טובים שאדם עושה.
דיבר על דבר יותר ערכי.
טוב, אולי. אתה לא רואה שום סתירה. למה? הנה, הוא חולק עליך, ילדה.
כן, מה? כי הוא מדבר על משהו אחד, וזה מדבר על משהו אחר לגמרי. פה הוא נותן לך מצב
נתון. אתה עושה עבירה, יש לך קטגור. אתה עושה מצווה, יש לך סנגור.
עכשיו, איך הם ישחקו ביניהם? זה כבר שאלה אחרת.
מצווה, זה, כן, ביוב אומר, כי דברים אחרים הם לא...
נגיד ככה, הנחת היסוד של יוב זה שיש קטגורים וסנגורים.
כן.
לא, אז בעצם יוב כאילו קרא את המשנה של רבי אליעזר בן יעקב.
אבל רבי אליעזר בן יעקב לא אומר פה שמצווה אחת, שזה כנגד זה, זאת אומרת, שזה חייב ליוב. ויוב אומר שזכות אחת יכולה...
טוב.
אבל יוב אומר, יוב אומר, יוב אומר, שכנגד שיש
מצוות
יותר...
יכול להיות, יכול להיות, כן, אני גם מקבל את זה.
מה ההבדל במצווה למעשה?
אני מקבל, מקבל, כן.
מה ההבדל בין מצווה למעשה טוב?
מעשה טוב זה קטגוריה יותר כוללת, כלומר, בתוך מעשים טובים יש גם מצוות. כלומר, זה קבוצה גדולה, בתוך הקבוצה הגדולה של המעשים הטובים, חלק מהמעשים הטובים הם מצוות.
לא, לא כל מעשה טוב זה מצווה?
לא כל מעשה טוב הוא מצווה, כל מצווה היא מעשה טוב.
לא, לא.
שיחה נאה. למשל, בוקר טוב, גברת מועלם, מה שלום הפיצקלה? שמעתי שהוא בכה כל הלילה. איך הוא מרגיש? כן?
למשל, הורדת את הגור חתולים מהעץ.
אז האמיר, הדבר הזה, הוא אמנם מעשה טוב, אבל הוא לא מצווה. בסדר? אבל המצווה מיוחדת בזה שהיא ציווי השם, גילוי הרצון. בסדר? כן. אה? בבקשה. חשבון כללי, נו, ואז... איוב מדבר על חשבון כללי. כלומר, את אומרת שהוא בכוונה, רבי אליעזר בן יעקב, לא יסתכל על הכללות. כן, או כמו שלמשל, כמו שהבחור פה עם הכיפה שאל, מה עם האחריות הקולקטיבית של המעשה שלי? כן, אני עושה מעשה, זה משפיע על הכל. כן, אז רבי אליעזר בן יעקב מחזיר את האדם אל הנקודה הפרטית שלו. הייתי אומר שבשביל זה הוא זקוק להשלמה של רבי יוחנן הסנדלר שבא מיד אחריו. נכון? שרבי יוחנן הסנדלר פתאום מעביר אותנו לממד הקולקטיבי. אז בעצם יוצא ככה, שיש לנו משניות שדיברו על לימוד תורה, ויש לנו משנה שמדברת על מצווה פרטית, ואחר כך אנחנו עוברים לנושא כללי. נכון? כל כנסייה. מה? שהיא לשם שמיים וכו'. סליחה, אבל אני לא גמרתי עם רבי אליעזר בן יעקב. סליחה. יש לי עוד מה להגיד על רבי אליעזר בן יעקב. לא גמרתי. כתוב כאן, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אלא איך כתוב אצלך?
כתרים.
כתרים? תבדקי טוב טוב. זה מם או סמך? כן. כתוב תריס. טוב. שהן?
איך?
איפה?
או שתהיה בן אדם כולל, או שתהיה בן אדם של...
אז כן, אז רבי אליעזר בן יעקב מדבר על האדם הפרטי, כן? עכשיו אני רוצה להתייחס למשפט, תשובה ומעשים טובים, כתריס בפני הפורענות. כן, למה זה מצחיק? מותר לעשות טעויות. כן. כן.
שלתת צדקה למצווה אחת.
נו.
אז זה בעצם כאילו שם את הזה של איוב כנגד כאילו עשיתי מצווה אחת.
כלומר, יש מצב שמצווה אחת זה...
עשיתי תשובה, ואז כל ה...
כתריס בפני הפורענות, נכון? עכשיו, יש על זה קושיה. כן, אני מקבל, אבל על זה יש קושיה. קושיה שמובאת בשם המקשים בספר דרך חיים למהר"ל מפראג. שהרי, יש לנו כללים שנקראים חילוקי כפרה, נכון? שאם אדם עבר על מצוות עשה, אז מה התיקון שלו? אדם עבר על מצוות עשה, אז מה, מה הכפרה שלו? לא איזה יום כיפור ואיזה נעליים. תשובה. עושה תשובה מספיק. אדם עבר על מצוות לא תעשה, תשובה ויום הכיפור. נכון? תשובת עולה ויום הכיפורים מחפה. אם אדם עבר על מצוות, המצווה שחייבים עליה קראת או מיטת בית דין, אז מה הדין? תשובה ויום הכיפורים תולים, וייסורים הבאים עליו גומרים לו הכפרה. אז אם כך, איך תשובה ומעשים טובים הם כתריס בפני הפורענות? עד רבה, זה לא מספיק. צריך תשובה ויום הכיפורים וייסורים. אז מה אתה אומר לי תריס בפני הפורענות? עד כאן הקושיה. הבנת? רגע, הקושיה ברורה?
כן, אבל ייסורים זה לא פורענות.
מה שמעניין אותי קודם כל זה האם הקושיה ברורה. תשובות לא מעניין אותי בשלב הזה, כן? הקושיה ברורה, יפה. מה? מה התשובה? מה התשובה?
כשאדם גונב, נניח, ותופסים אותו, הוא אומר, אני מצטער, ואנחנו, אז מה, לא הכניס אותו לבית סוהר? הוא בא לבית משפט, הוא מצטער, הכניס אותו לבית סוהר, אבל הוא גנב. זה שהוא מצטער, הוא אומר, אני אקח את הכסף.
אז מה אתה רוצה לומר?
אני אומר שאפילו שאתה החזרת את הכסף...
אז זה לא כתריס לפני הפורענות.
מה?
אז זה כבר לא כתריס לפני הפורענות.
לא, זה כתריס. זה לא אומר שאתה לא תשלם על זה.
אז זה תריס ממה?
לקחת משהו.
אז נגיד ככה, אני אנסח את זה בניסוח של המהר"ל מפראג, זה יעזור קצת. יש הבדל בין הייסורים הבאים מבחוץ לבין הייסורים שבאים מבפנים. כלומר, הייסורים שבאים לשם הכפרה, הם, הייתי אומר, ייסורים עצמיים לחטא. ולכן עליהם לא נאמר שהתשובה היא כתריס. להפך, הוא אפילו מעוניין בייסורים שבאים על מנת לחפר. אבל זה מונע את החשיפה שלו לנזקים שבעולם, אפשר לומר. יש נזקים בעולם, ברגע שאדם בתשובה ומעשים טובים, אפשר לומר, הוא מנותק במידה מסוימת מן הפגעים שבעולם. כן, בבקשה. כן, כן. עבירה קטגור.
היה אפשר לכתוב על כל מצווה ומקבל פרקלין, על כל עבירה מבטלות, אבל לא.
לא, זה ממש לא.
הוא בא וחובר, זה ייתן דין וחשבון על כל דבר.
אתה צודק, זאת אומרת, אין עבירה מחבה מצווה, ואין מצווה מחבה עבירה.
כן, אז זה משמעות של החלק השני. אחד לא מבטל את השני, אבל יש דרך לבטל.
אז אתה אומר, אף על פי שהמצווה לא עוזרת, אבל התשובה עוזרת, זה מה שאתה רוצה לומר.
אני
מבין, האם אני מבין אותך נכון, אם אני אגיד שאתה אומר שמצווה לא מבטלת את העבירה, אבל התשובה מבטלת את העבירה. בסדר, זה מה שאמרת. זאת אומרת, מה? יש מצוות תשובה גם. בסדר, זה מצוות כיבוי.
אולי זה מה שהתכוון איוב, על האחד מניאל.
אגב, זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן. טוב, רבי יוחנן הסנדלר. בואו נעבור לסנדלר. אגב, איך רבי יוחנן היה סנדלר? מה זה סנדלר? טק 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 עם פטיש.
הוא היה סנדלר שעבי.
או שהיה תופר את ה...
או שהיה תופר. כן.
או שהיה מכין רצועות.
או שהיה מכין רצועות. אני דיברתי עם מואל... היום בבוקר דברתי עם מוהל, שהוא גם רופא מנתח. הוא אמר לי, אני בחיים שלי יודע לעשות שני דברים, לחתוך ולתפור. כן. לתפור. לתפור. כן, דגש קל בבגד כפת אחרי שבנח. כן. עכשיו, לא, למה אני אומר את זה? רבי יוחנן הסנדלר היה סנדלר, ברור. אבל ראיתי כאלה שזה הפריע להם, שאחד מגדולי התנאים היה סנדלר, לכן הסבירו שהכוונה שהוא היה מאלכסנדריה. כן.
אפשר להגיד שהיה לו בוטיק לסנדלר.
אבל זה לא נכון. הוא היה סנדלר. אגב, הוא מאבות אבותיו של רשי. רשי היה צאצא של רבי יוחנן הסנדלר.
הוא צאצא של דוד המלך.
יכולים להיות כל מיני ענפים.
אומרים שרשי...
רשי הוא מצאצאי דוד המלך, אבל זה לאו דווקא מהענף הזה. אבל רבי, רשי הייתה לו מסורת שהוא מצאצאי רבי יוחנן הסנדלר.
בסדר? הוא היה שייך מהאנשים.
מה?
הוא היה שייך מהאנשי הכנסת הגדולה.
הוא היה שייך לאנשי הכנסת הגדולה? לא.
לא, זה היה הרבה לפניו הכנסת.
לא. לא. טוב, רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. טוב, זה משפט מאוד מאוד כללי, וצריך להבין על מה הוא מדבר, כי הוא מדבר בעצם על כל העולם כולו. כן, זאת אומרת, זה לא, דווקא במקרה הזה פה הוא לא מדבר על יהודים או גויים, הוא מדבר על כל כנסייה. כלומר, כל... סופה להתקיים, שבסוף היא מתקיימת.
נוטרדם.
לא, מה זה קשור?
מה זה מפריע?
לא, הוא מתכוון...
לא כנסייה, זה
התכנסות. קודם כל, היא לא שאלה מה זה כנסייה, היא שאלה מה זה סופה להתקיים. תקשיב למה שהיא אומרת. דבר נוסף, זה לא נכון. כשכתוב כאן כנסייה, לא מדובר על הכנסיות במובן הנוצרי של המילה.
אמרת בכל העולם.
כן, אבל המילה כנסייה פירושה התכנסות. אנשים מתכנסים. כן, כלומר, האדם אין לו כוח לבד, הוא יצור חברתי, אמר אריסטו. האדם הוא חיה חברתית. והשאלה היא, מתי ההתכנסות שלו יש לה קיום, ומתי אין לה קיום. בסדר? אז כאן רבי יוחנן הסנדלר אומר דבר מאוד מעניין. כל כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים.
כנסייה והתגודדות זה
אותו דבר? התגודדות, יש באיזה מובן אגרסיבי. זה מובן אגרסיבי. זה ביחס למה שאתה לא שייך אליי. כלומר, אני מתגודד, הכוונה אני לא שייך אליך. אני מתכנס, הכוונה אני שייך אליך. כלומר, זו השאלה מה אתה בא להדגיש. את הדחייה או את החיוב? עכשיו, יש לי שאלה על הדברים האלה. אנחנו רואים הרבה התכנסויות בעולם שסופן להתקיים. סימן? שם לשם שמיים. כלומר, איך אתה יודע שכנסייה היא לשם שמיים? תראה אם סופה להתקיים או לא. גם זה יכול להיות בכיוון הזה.
אבל איך אתה יודע את המראות?
מה זה
סופה? סופה. אחרי הרבה זמן, אתה רואה שזה ממשיך. תן לך דוגמה. יש כנסייה, מה? לא, לא פינליטה, זה לא המטרה. מה ש... לא, 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 זה לא במובן של מטרה, אלא בסוף, מה שקורה. למשל, יש היום, הייתה למשל כנסייה שקראו לה חבר הלאומים. שמעתם על זה?
כן, זה לפני האום.
לפני האום, כן, זה הסבא של האום. כן, החבר הלאומים. זה לא יחזיק, נכון? זה יתפרק תוך זמן קצר. עכשיו, לעומת זה, יש התאגדות שקוראים לה המדינות המאוחדות של אמריקה, או בעברית קלוקלת ארצות הברית, נכון? כן, עכשיו, זה בנוי על, על חוקה שלא השתנתה מאז הקמת ארצות הברית ועד היום, נכון? אותה חוקה למעלה מ-200 שנה. זה סימן שיש פה איזושהי יציבות, לפי רבי יוחנן הסנדלר, זה אומר שזה לשם שמיים. מאוד מעניין. מה, בגלל שהם אומרים עם God we trust?
שאלה כמה זמן זה לתמיד? כמה זמן זה נקרא
תמיד? שאלה מה זה לשם שמיים?
מה את אומרת?
ההיסטוריה היא ביטוי של...
שההיסטוריה מבררת מה לשם שמיים, אבל אני רוצה להבין מה זה לשם שמיים כאן. מה את אומרת?
לשם שמיים אתה חייב להסביר שזה לא במובן הדתי
שלו. זה לאו דווקא במובן הדתי, יש פה משהו אחר.
כמו שהזכרנו פעם ששמיים זה המוסר,
יפה. כלומר, אנחנו צריכים להבין, כן, כמה דברים. מה זה שמיים, ומה זה לשם שמיים, ומה זה סופה, ומה זה להתקיים. יש לנו פה עבודה, נכון? להבין את רבי יוחנן הסנדלר. כן, בבקשה.
הדוגמה של ארצות הברית, אני לא יודעת כמה מטובה, אנחנו לא יודעים מה היא יודעת.
טוב. כלומר, השאלה אם בכלל יש לנו אפשרות לדעת מה זה סוף, כן? כן, אולי... אם עוד מיליון שנה ארצות הברית עדיין תהיה קיימת, נדע שהיא לשם שמיים. כן? את אומרת שאם בעוד מיליון שנה נראה שעדיין ארצות הברית קיימת, אז נדע שזה היה לשם שמיים.
זה דבר אמיתי.
זאת שאלה, לא אמרתי מיליון, זאת שאלה באמת
מה הסוף? נכון, נכון. כן, כן, נכון, נכון. או שנאמר שאנחנו רואים שבסופו של דבר אין שום כנסייה בעולם שהיא מתקיימת לנצח.
נכון. סביר לדבר שזה לא... אם הן מתקיימות מעל כמה מאות שנים,
אז בוא נשאלה השאלה. אז בוא נשאלה השאלה הרצינית.
מה זה לשם שמיים?
לא, איזה כמות של זמן. לחמת את זה בכמה?
לחיי אדם אחד אולי.
אולי, אני לא יודע, אתה מחליט, אבל זה לא כך ברור, כן? מה אתה אומר?
אנחנו מבינים בהכרח שהמשמעות שזה כאן בעולם הזה ולא בעולם הבא.
אתה אומר, סופה להתקיים לעולם הבא.
יש דברים שאתה עושה כאן שיש להם משמעות
מצחית. כן, אני מבין, אבל פה מדובר על כנסייה. למה כנסייה כאן התכנסות של אנשים.
התכנסות של אנשים בשם שבא.
שאותה התכנסות ממשיכה לעולם הבא?
לא, אני אצור לך דוגמה.
כן, נו, ואז הם ימשיכו את החבורה הזאת שמה? אתה מתעלם מהשאלה שלי פעמיים, אני מתחיל למחות. הפעמיים שאלתי אותך, ואני עכשיו שואל אותך פעם שלישית, והפעם אל תתחמק. יפה, שמת לב ששאלתי? אני שאלתי, האם אתה מתכוון, כשאתה אומר סופה להתקיים, שאותה כנסייה ממשיכה בעולם הבא? כן? אותה כנסייה? בסדר, אוקיי, פחות אתה עונה. זאת אומרת, שאתה אומר שהאנשים האלה, נגיד, החליטו ללמוד תורה ביחד, אז זאת אומרת, הם ימשיכו ללמוד שמה ביחד. יפה, בסדר, אפשרות. השאלה היא, האם עולם הבא מתפקד באותו אופן שאנחנו מתפקדים? זאת השאלה. כן? אבל יכול להיות. אני לא בא להגיד שלא. היה למשל, בזמן אחידה בירושלים, הייתה קבוצה של תלמידי חכמים, מקובלים ופוסקים, איזה 15 אנשים שהחליטו להיות שותפים בעולם הזה ובעולם הבא. הם היו אפילו שותפים בממון, והם החליטו להיות בעולם הבא ביחד. חתמו על חוזה, החוזה הזה קיים, עד עצם היום הזה. כן, כן, זה כמין קיבוץ כזה. זה בסוף המאה ה-18 בירושלים. החותמים לא היו אנשים קטנים. החותמים היו שמה אחידה, והאור החיים, רבי חיים בן עטר, והרשש, רבי שלום שרעבי, וכן, ורבי יום טוב אל גזי, כן, שהיה אז ראשון לציון, כלומר כמה חבר'ה מהבומבות של חבר'ה, הם החליטו, אנחנו שותפים, חתמו, כן, חתמו שהם שותפים
במה. אפשר להצטרף אליהם היום או שכבר
סגור? זה בספר לב דוד לאחידה, מובן, כן, 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 מעניין. אז יש דברים כאלה. אז יכול להיות שזה כמו הכיוון שלך, כן? מה אתה אומר?
שם שמיים, למרות שזה באמת בגלל שם שמיים, שזה תורה, למשל, תורה של הגויים, כל עוד שזה
מתקדש
את העניין הזה,
אז ממשיך. כל עוד שזה ליהודים,
זה כמו
אנחנו
ישראל, יהודה,
שברגע שכל עוד
שם שמיים
זה מתקיים, כל עוד שזה לא... אז זאת אומרת, כל זמן שזה לשם שמיים זה מתקיים, וכשזה מפסיק להיות לשם שמיים זה לא מתקיים. זה הגדרה יפה. זה למשל מה שמסביר רבי צדוק מלובלין על הממלכה החשמונאית. כן. שברגע שהתחילו שם צדוקיות וכל מיני בעיות כאלה, אז זה הפסיק להיות לשם שמיים, ולכן זה גם התפרק. כן, זה גם אפשרי.
אבל אז איך אתה מזמין את
הסופה? אז, לא, זה משהו סופה. זה משהו שסופה. אבל יש פה כמה דברים שלא לגמרי ברורים. למשל, מה זה לשם שמיים באופן מדויק? ומה זה כל כנסייה, ואם יש כנסייה אחרת וכו', איך מוכנים את הדברים האלה? כל הדברים האלה צריכים בירור מעמיק. כדי לעשות הבירור המעמיק צריך זמן, אבל מאחר והגיע הזמן של המבזק, אנחנו נצטרך לדחות את הדיון הזה לפעם הבאה. שלום.